טוב. זו קריאת ההשכמה של יום שני, 1 באוגוסט, ואני יובל אונגר. בשבוע שעבר סיכמו ראש הממשלה יאיר לפיד ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי על מתווה להעלאת מחירי הלחם המפוקח. לפיד וברביבאי רצו למנוע את עליית מחירי הלחם ב-36%, שזו העלייה שעליה המליצה ועדת המחירים, הגוף שעוסק בפיקוח בין היתר על מחיר הלחם. לפי המתווה שסוכם בין המאפיות הגדולות במדינה, המחיר יעלה בכמה פעימות. בשלב הראשון תתבצע עלייה של בין 5-8%, ובשלב השני עלייה של 21% עד מרץ בסך הכל. אחרי שעליית המחירים תושלם, באפריל 2023 יוסר הפיקוח מהלחם באופן מוחלט. עכשיו, אנחנו כמובן חושבים שהדרך להתמודד עם עליית המחירים הכללית במשק היא לפני הכל צעדים רוחביים, שלא מתייחסים רק לעלייה במוצר כזה או אחר. למשל, ותראו מופתעים, העלאת שכר המינימום. אבל היום אנחנו דווקא רוצים להתמקד בסיפור של הסרת הפיקוח מהלחם, כי הוא מספר בעינינו סיפור רחב יותר של הפוליטיקאים שמנהלים את חיינו, ועל היחס שלהם לתזונה ולבריאות שלנו. והוא גם מראה את הכשל באופן שבו הפוליטיקאים רואים את תפקיד המדינה ואת היכולת שלה להשפיע על שווקים. אז איך הגענו למצב הנוכחי? שאלנו את אורי מאיר צ'יזיק, שעוסק בהיסטוריה של אוכל ובכלכלת תזונה.
עכשיו, שוק המאפיות הוא שוק מאוד מאוד ריכוזי. יש במיוחד בלחם המפוקח, יש שלוש מאפיות גדולות ששולטות ברוב השוק, ובלחם המפוקח הן שולטות אפילו על 90% משוק הלחם המפוקח. ברמן, אנג'ל ודגנית ענבר. ובעצם זה מה שגורם לכך שהלחם בישראל הוא כל כך יקר. ברגע שיש מעט חברות ששולטות בנתח שוק כל כך גדול, אז הן בדרך כלל מנצלות את כוחן כדי להעלות מחירים.
אז זה הבסיס. ברגע שיש מעט חברות ששולטות בחלק גדול כל כך מהשוק, ומחזיקות למעשה בכוח של מונופול, הן יכולות להעלות מחירים כאוות נפשן. כאן נכנס לתמונה פיקוח המחירים, שאמור להשאיר את המוצרים הבסיסיים ביותר, נגישים לכולם, למרות המונופול. זה אכן היה המצב במשך שנים. אמנם הלחם בישראל הוא לא זול, אבל הלחם המפוקח נשאר במחיר סביר. מי שכמובן לא מרוצות מהמצב הזה, אלה המאפיות הגדולות, שכמובן רוצות להרוויח יותר, ולוחצות תמיד להעלות את המחיר המפוקח. כלומר, את המחיר המקסימלי שהמדינה מגדירה שמותר למכור בו. אז מה השתנה עכשיו שהוביל להורדת הפיקוח?
עכשיו זה איזשהו תהליך שאנחנו נמצאים בשיא שלו, שיש איזושהי עלייה במחירי החיטה בעולם, מה שהוא לא, דרך אגב, הוא לא אמור בדיוק להשפיע עלינו, כי הייתה עלייה לפני חודש, עכשיו יש ירידה במחירי החיטה, הוא לא אמור ממש להשפיע על מחיר הלחם, גם ככה מחיר הלחם פה גבוה, אבל המאפיות מנצלות את העלייה במחיר החיטה, כדי לבקש העלאה של מחיר הלחם.
אז מחירי החיטה, כפי שמסביר אורי, דווקא ירדו בשבועות האחרונים. בגלל שינויים בספקולציות על מחירי החיטה, המחירים ירדו כמעט עד למחיר שעמדו עליו לפני הפלישה לאוקראינה, שהייתה הגורם הראשוני לעלייה של החודשים האחרונים. אבל המאפיות מנצלות את עליית המחירים הכללית, ואת החשש משינויים במחירים בעקבות הפלישה, כדי לסחוט מהמדינה העלאה של מחיר הלחם המפוקח. אחרי שמשרד הכלכלה כבר הסכים לעלייה משמעותית במחיר הלחם, ראש הממשלה יאיר לפיד התערב וביקש להגביל את העלייה. כדי להצליח לעשות את זה בטווח הקצר, נתנו שרת הכלכלה וראש הממשלה למאפיות את הפרס היקר של ביטול הפיקוח. כלומר, כדי להצליח לשכנע את המאפיות במסע התחנונים שלהם למנוע את עליית המחירים, לפיד וברביבאי מכרו את עצם היכולת של הציבור לפקח על המחיר בעתיד. אורי מנסה להסביר למה זה קרה.
אין הסבר למה בחרו בחירה שהיא כל כך נגד האינטרס של הציבור ובעד האינטרס של המאפיות. מזה של המאפיות יש יותר כוח מאשר לנו לציבור. כל חברה ענקית יש לה לוביסטים, ויש לה עורכי דין, יש לה תקציבי פרסום, זה משהו שהוא ידוע. הם משפיעים באמצעות הכוח הזה על מקבלי החלטות.
כנראה שהמאפיות מעוניינות כבר הרבה זמן לבטל את הפיקוח, וניצלו את ההזדמנות שיצר המשבר הנוכחי כדי לזכות בהישג הזה. אבל זה שהמאפיות מעוניינות בביטול הפיקוח, זה מובן מאליו. הוויתור שעשו הממשלה ושרת הכלכלה הוא הדבר החשוב כאן, כי הוא מבטא ויתור רחב של המדינה על פיקוח מחירים ככלי כלכלי. ההחלטה הזו לא מגיעה משום מקום. כבר לא מעט זמן ממליצה ועדת המחירים של משרד הכלכלה להוציא את הלחם מרשימת המוצרים המפוקחים, וטיעונים נגד פיקוח מחירים נשמעים בעיתונות הכלכלית כמעט כל פעם שהנושא עולה. ידיד הפודקאסט שאול אמסטרדמסקי טען לאחרונה כי הפיקוח מיותר ואינו מוכיח את עצמו. מפני שרוב העניים בישראל צורכים מעט מאוד לחם מפוקח, לעומת פיתות ולחמניות למשל, שמחירן אינו מפוקח. הטענה הזו מפספסת את זה שאומנם זה כך במגזר הערבי, שמעבר חלק גדול מהשכבות הנמוכות, אבל במגזרים אחרים, בראש ובראשונה החרדי, הלחם הלבן המפוקח הוא עדיין מרכיב משמעותי מאוד בתזונה. כדי להבין טוב יותר איך עובד פיקוח מחירים, דיברנו עם הכלכלן דוקטור יובל אופק שני, שחוקר את התחום. יובל הסביר לנו קודם כל את הטיעון הנפוץ נגד פיקוח מחירים.
התפיסה הכלכלית השלטת גורסת שהממשלה צריכה ליצור שווקים, כלומר לדאוג שאנשים יוכלו לקנות ולמכור בשווקים, אבל היא לא צריכה לפעול בשווקים, כלומר היא לא צריכה לקנות ולמכור בשווקים, וחלילה, חלילה, חלילה, שהיא תתערב במנגנון המחירים של השווקים.
אז כן, זו תפיסה אידיאולוגית נאו-ליברלית קלאסית של הכלכלה, ויובל הסביר לנו שהיא התפיסה הנפוצה יותר במיינסטרים הכלכלי כיום. הוא המשיך ותיאר גם את הביסוס של התפיסה הזו.
התיאוריה אומרת שאם השוק תחרותי, אז פיקוח מחירים הוא או לא רלוונטי, כלומר אם שמים מחיר מפוקח מעל מחיר שיווי משקל, אז פשוט ימכרו מתחת למחיר המפוקח, והמחיר המפוקח לא רלוונטי. או שהוא יוצר מחסור, כלומר אם מחיר הפיקוח הוא מתחת למחיר שיווי משקל, אז יהיו יותר קונים ממוכרים, וייווצר מחסור.
כלומר, פיקוח מחירים הוא מיותר במקרה הטוב, הוא מזיק במקרה הרע. אבל עד כאן, תיאוריה ניאו-ליברלית.
בפועל, אין שוק שהוא באמת תחרותי. ולכן, לא צריך להעמיק בדיוק בהסברים, יש טווח שנמצא בין המחיר, אפשר לקרוא לזה המחיר, שאם הייתה מתקיימת תחרות משוכללת בשוק, שמתחתיו לא כדאי לחברות למכור, אפשר גם לקרוא לזה מחיר הכדאיות, לבין מעליו יש את המחיר המונופוליסטי, שזה לא בהכרח המחיר שמונופול יקבע, אלא המחיר שמתקיים כשהממשלה לא מתערבת בשוק. למה שמחיר ללא התערבות יהיה מעל מחיר הכדאיות? כי יש יחסית מעט יצרנים, כל אחד מהם יש לו כוח מונופוליסטי מסוים, ועוד רגע אני אסביר מה זה אומר, ואז הוא מנצל את הכוח הזה ומעלה את המחיר מעל למחיר הכדאי. פיקוח טוב שם את המחיר איפשהו בין מחיר הכדאיות, כלומר מעל מחיר הכדאיות כדי שלא ייווצר המחסור, ומתחת למחיר המונופוליסטי כדי להוריד את המחיר עבור הצרכנים.
אז מה שאופק שאני אומר כאן נשען, כמו שהוא מסביר, על ההבנה שאין דבר כזה שוק חופשי באמת. ושתמיד היצרנים מחזיקים בכוח מונופוליסטי מסוים. אבל מה זה אומר בעצם? למה השוק לא חופשי?
כשאני אומר כוח מונופוליסטי, למה אני מתכוון? במבוא לכלכלה יש לנו מקרה קיצוני שבו יש לנו מונופול, שהוא מוכר יחיד בשוק. אבל השאלה, מה זה שוק? אתה יכול להגיד, אוקיי, חברת החשמל היא מוכר יחיד בשוק החשמל, זה נורא פשוט. אבל מה תגיד על סופרמרקט יחיד, בשוק לא גדול, נגיד אור עקיבא. עכשיו, זה לא שאין אלטרנטיבות, נכון? אפשר לצאת מאור עקיבא ולקנות במקומות אחרים, זה לא שאין לו מתחרים, הוא לא מונופול בהגדרה של מבוא לכלכלה. אבל מה זה אומר שיש לו כוח מונופוליסטי? זה אומר שגם אם הסופר באור עקיבא יהיה קצת יותר יקר מהסופרים אחרים, שהם רחוקים יותר, עדיין יקנו אצלו. וזה הכוח המונופוליסטי שלו. הוא יכול להעלות את המחיר קצת מעל המתחרים, כי יש לו יתרון באזור הזה שבו הוא פועל. אז כשאני אומר כוח מונופוליסטי, זה היכולת להעלות מחיר מעל למחיר התחרותי.
כלומר, תמיד יש פער מסוים בין המחיר שחברה יכולה לייצר בו ולהרוויח, לבין המחיר שהיא תגבה בפועל. במקרה של שוק הלחם, כאשר יש רק שלוש יצרניות, עם שליטה כמעט מלאה על מערכי ההפצה, הייצור והשיווק, מדובר בכוח מונופוליסטי רציני מאוד. וכאן פיקוח מחירים יכול לשחק תפקיד חשוב בלשמור על הציבור מפני אותו כוח. וזה עוד לפני שמתייחסים לכך ששלוש המאפיות הגדולות הורשעו כבר בעבר ביצירת קרטל, ושכאשר יש שלוש חברות ששולטות בשוק בצורה מוחלטת כל כך, הן מסוגלות לתאם ביניהן את המחירים בקלות רבה. יובל כן הסביר שכלי פיקוח המחירים כשלעצמו הוא מוגבל. בגלל הקושי שלו להתמודד עם מוצרים ושווקים שמשתנים במהירות, והאופן שהוא עלול לתמרץ פחות חדשנות והתייעלות. אבל הוא הסביר מתי פיקוח מחירים הוא כמעט תמיד טוב.
הוא יכול להיות טוב כשאנחנו מדברים על מוצר פשוט, בסיסי יחסית, שכבר הרבה מאוד זמן לא היו בו חידושים, ויש מעט יצרנים בשוק, או אפילו מעט יבואנים בשוק. ובמקרה כזה, יש היגיון להגיד, אנחנו שמים את המוצר הזה תחת פיקוח.
לפיקוח מחירים יש עוד יתרונות. אורי מאיר צ'יזיק הוביל בשנים האחרונות הצעה להכניס לפיקוח את מחיר הלחם המלא, הבריא יותר מהלחם הלבן הרגיל, ובכך להפוך אותו לשווה לכל נפש. כלומר, פיקוח מחירים יכול גם לקדם מטרות שאינן כלכליות גרדה, כמו מטרות בריאותיות. יובל אופק שני גם הסביר לנו שעצם היכולת לאיים בפיקוח מחירים יכולה להפחיד את היצרנים מלהעלות את המחיר, ושפיקוח חכם יכול להשפיע לא רק על המחיר של המוצר המפוקח, אלא גם על מחירים של מוצרים דומים.
נגיד אני משאיר חלב 3% בסקית תחת פיקוח, זה לא רק שאני מבטיח רמה מינימלית של רווחיות עבור המוצר הזה שבאמת כבר אולי 50 שנה לא השתנה בשום דבר, אני גם מייצר בנצ'מרק, אני מייצר נקודת ייחוס לכל המוצרים במשפחה, לכל החלבים האחרים. עכשיו, יכול להיות שחלב בקרטון יעלה קצת יותר, חלב מואשר, חלב עמיד, יש כל מיני מוצרים, אבל הם לא יוכלו לברוח רחוק מדי, כי תמיד יש חלופה בפיקוח.
יובל נתן לדוגמה את המקרה של מילקי, שהפיקוח הוסר ממנו ב-2008, ובתוך 3 שנים המחיר עלה למחיר גבוה ב-30%, מהמחיר שאליו היה עולה מילקי תחת פיקוח. אז לפיקוח יש יתרונות וחסרונות, אבל ברור לנו מאוד איך הוא יכול להיות כלי מדיניות סופר חשוב בתחומים שונים, ולמה הוויתור על היכולת לפקח על הלחם הוא בעל פוטנציאל שלילי מאוד. ומה הבעיה בשיח הכלכלי הנפוץ? המחשבה שאם רק ניתן למנגנון המחירים לעשות את שלו, נגיע לאיזון מושלם, מסתכלת על המוצר בסופר והמחיר שהוא נמכר בו, כאילו הם נחתו אלינו מהשמיים, מידו הנעלמה של אל ההיצע והביקוש. מה שמתפספס כאן הוא התהליך השלם שמביא את המוצר אלינו לסופר. בשביל ביצים צריך תרנגולות, בשביל לחם צריך חיטה, ושניהם תלויים באין ספור גורמים נוספים, שכולם משפיעים על המוצר שאנחנו קונים ועל המחיר שלו. ויש עוד המון גורמים, מחומרי הגלם עצמם, דרך העובדים שמשנעים אותם, המכונות שנדרשות כדי להפוך אותם למוצר, והעובדים שמפעילים את המכונות הללו, ועד מערכי ההפצה והשיווק. כל אחד מהגורמים הללו מתנהל בקצב אחר, ולפי גורמים סביבתיים ואנושיים אחרים. למשל, מזג האוויר, מרחק גיאוגרפי, עונות השנה, מלחמות ומגפות, וממש לא יכול להגיב לאיתותי היצע וביקוש בצורה מיידית ומכנית. בנוסף, כל גורם כזה חשוף להשפעה של יתרון גודל וכוח מונופוליסטי. ככה, בלי התערבות מדינה, רוב השוק והרווחים ילכו למעט מאוד אנשים וחברות שישתלטו על יותר שווקים ויוכלו להעלות מחירים. כדי לייצר מדיניות טובה שתאפשר לכולנו לאכול אוכל טרי, מזין ולא יקר מדי, צריך להתחשב בכל הגורמים הללו ולהשתמש במגוון רחב של כלים כדי להשפיע עליהם לטובת הציבור. וחשוב להבין שכמו כל שוק, שוק המזון הוא לעולם לא שוק חופשי טהור, אלא מערך מורכב שהמדינה תמיד משחקת בו תפקיד מפתח. השאלה היא אם היא משחקת לטובתנו או נגדנו. הדבר הזה ברור לכל מי שעוסק במזון וחקלאות בצורה רצינית. ולכן התפיסות השגויות של הימין הכלכלי הן הבעיה הקטנה שלנו לעומת החברות הגדולות, שמבינות מצוין את תפקיד המדינה, ומשתמשות בכוחן הכלכלי והפוליטי כדי לכופף אותה לטובתן. ואם נסתכל על הדברים ככה, ייפתח לנו מגוון אדיר של כלי מדיניות שעומדים בפנינו כדי לייצר תעשיית מזון שעובדת בשביל הרוב הגדול של האנשים שחיים פה, ולא בשביל בעלי הון. אם ניקח את המקרה של הלחם, פיקוח מחירים לבדו הוא במקרים רבים באמת לא מספיק. מלבד החסרונות שלו, שכבר מנינו, התקופה הנוכחית היא דוגמה לכך שגם כשיש פיקוח, שוק הלחם עדיין תחת שליטה של חברות ענק למטרת רווח. כך קורה שכשיש עליית מחירים כללית, המדינה נשארת עם מעט אופציות מלבד לסבסד את החברות הללו, אם היא רוצה למנוע עלייה של המחירים. אבל למזלנו, זה ממש לא הכלי היחיד. יובל נתן לנו דוגמה לכלי נוסף.
המדינה יכולה לייצר בעצמה, או אפילו לקנות בעצמה כקונה מרכזי ולמכור למי שרוצה, לחם. ואז להגיד, כל מי שרוצה יכול לייצר לחם. אני מסירה את הפיקוח המחירים מהלחם, אבל אני קונה מאפייה ונייצר את לחם במחיר עלות. ואז כל יצרן יכול לבחור אם הוא מייצר, לא מייצר, אבל הממשלה מייצרת בנצ'מרק, נקודת ייחוס לשאר השוק.
אז יש עוד אפשרויות. ובעצם, למה בכלל ששוק הלחם ישלט בידי 3 מאפיות גדולות, ולא למשל על ידי המדינה בעצמה לגמרי, או על ידי מאפיות מקומיות קטנות יותר, אפילו קואופרטיבים של יצרנים קטנים או של צרכנים. למאפיות קטנות גם יש קשר קרוב יותר עם הצרכנים, ולכן הן לא יקפצו על כל הזדמנות להעלות מחירים. זה שוב אורי מאיר צ'יזיק שמסביר בדיוק את זה.
לא צריך שיהיו מאפיות ענק, אפשר שלכל אזור יהיה את המאפייה או שתי המאפיות האזוריות שלו, והם ימכרו את הלחם באותו אזור. ככה זה היה דרך אגב לאורך ההיסטוריה. אם היית בא לפה לפני 40 או 50 שנה, לכל יישוב או קיבוץ או עיר, היה את המאפייה הקואופרטיבית שלה. אני חושב שזה השתנה בכל שוק המזון ובכל השוק, שוק הכלכלה בארץ בכלל. עברנו ממקום שבו היינו גן עדן לקואופרטיבים, לשיתופיות וסולידריות. היו פה הרבה מאוד חברות שבעצם המטרה שלהם הייתה לפרנס את האנשים שעבדו בהם ולשרת את הציבור ולא לייצר הון. ומשנות, אמצע שנות ה-70 בערך, אמצע שנות ה-80, התחלנו בתהליך של הפרטה, שבו, שמאז בעצם כל מה שחשוב לנו, לאנשים שמנהלים את המדינה ולציבור, זה לעשות כסף.
התהליך הזה ממשיך עד היום. מאפיות קטנות מתקשות לשרוד ונסגרות במהירות. רק בשנה שעברה ניהלו מאפיית לחמנו בקריית שמונה והעובדים שלה מאבק מוצלח נגד סגירה ופיתורים של מאות עובדים. וכמובן שאפשר אחרת. זה פשוט תלוי במדיניות. בגלל היתרונות שיש לחברה גדולה, בטח במדינה קטנה כמו ישראל, מצב כזה לא ייווצר מעצמו. הוא דורש התערבות אקטיבית של המדינה, שיכולה לפרק מונופולים, למנוע השתלטות של חברות על נתח שוק גדול מדי, לסבסד מאפיות קטנות ומקומיות, ולהגדיר להן קריטריונים כדי להשאיר את המחיר נמוך. נסכם. בטווח הקצר ברור לנו שהסרת הפיקוח על מחירי הלחם היא החלטה מבישה של ראש הממשלה ושרת הכלכלה. היא קיצרת רואי בצורה קיצונית, ומעדיפה הישגים מינימליים בטווח הקצר מאוד על יכולת לקיים מדיניות לאורך זמן. חוץ מזה, היא גם מבטאת תפיסה עקרונית שגויה לחלוטין על מה זה בכלל שוק המזון, ועל התפקיד של המדינה בו ובשווקים באופן כללי. ובעיקר, זו קנייה מבישה של מי שאמור לייצג את כולנו, לאלה שמייצגים רק את אינטרס הרווח הצר של עצמם. בפעם המי יודע כמה בממשלה הזו. להחלטה הזו אנחנו חייבים להתנגד, ולחשוף אותה כמו שהיא. ובטווח הארוך, אנחנו צריכים ויכולים לייצר מדיניות מזון וחקלאות אחרת לגמרי. במקום הפקרה לחברות ענק ובעלי הון, יצירת מדיניות שמתחשבת בצרכנים, בחקלאים ובעובדים, ובמגוון רחב של גורמים ושיקולים. שיקולים של עצמאות תזונתית ארוכת טווח, ושיקולים קהילתיים, בריאותיים וסביבתיים, שלוקחים בחשבון את ההשפעות הקריטיות שיש לאופן שבו אנחנו צורכים מזון על החיים שלנו. תודה שהאזנתם. בשלב הזה אני אתאפק יפה ולא אספר בדיחה קלה מדי על לחם ועוגות וכסף, אלא פשוט נגיד לכן מה שאתן כבר יודעות מזמן. אם אין לכן מנוי לרוזה מדיה, אז יפה שעה אחת קודם. כל מה שצריך לעשות זה לחיצה קלה על הקישור שבתיאור הפרק, ואפילו 10 שקלים בחודש יספיקו. רכשו מנוי ותאכלו עוגות ולחם, גלוטן זה טעים. זהו, עד כאן. נשתמע ביום רביעי בעוד פרק של קריאת השכמה.